כן, לא, זה הדפים שם...
תשובה לא טובה?
לא, הנה.
טוב, אנחנו חשבתי לדבר היום על קצת על ביטחון בשם על רקע חטא המרגלים ולהתגלגל קצת בדיבורים של הרבז, לא נספיק הרבה, וגם היות שזה ערב היורצייט, פרשה שלח לך תמיד לסמוך היורצייט של הרב שגר, אז אתמול התחלתי ללמד משהו ממאמר שהתפרסם להלך ברגש על הביטחון אצל רבי אלעזר מפרש, שבאמת מאמר שלא כך, לא כל כך עסקו בו, אני חושב, הוא מאמר מאוד נפלא, שיותר משהו מלמד על רבי אלעזר, הוא מלמד על הרב שגר, על האופי שבו הוא חי את החיים שלו, ומה היחד בין האמונה והביטחון בדמות שלו. אבל אני לא רוצה להתמקד רק ברב שגר בשלב הראשון, אני רוצה איכשהו ללמוד משהו יותר בסיסי, שנמצא איתו לדרך. יש דברים מאוד... הנושא של המרגלים הצית את הדמיון של כולם. כולם כתבו על המרגלים, ויש לי איזה דחף פסיכולוגי שאינו בר כיבוש, לספר תמיד בקשר של המרגלים סיפור שהיה לפני כמה וכמה עשרות שנים בביתי, כשהייתי... הייתי נשוי, אני חושב, שנה ראשונה של ישראל או משהו כזה, או שנה שנייה, אני לא זוכר. והסיפור היה קשור לשפת אמת, שאני רוצה ללמוד משהו אחר לשפת אמת, אבל הסיפור הזה הוא סיפור שתמיד צף בזיכרוני. מדובר, זה היה לפני 36 שנים, משהו כזה. ומעשה שהיה כך היה, אני ערכתי בביתי לשם ברכות חבר שלי, שלימים נהיה דיין בישראל, ואז הוא התחתן, ושניים מרבותיו לא יכלו להגיע לחתונה. כיוון שלמדנו יחד גם בקרב ביבנה וגם בישיבת הכותל, אז הרב גולדביך עליו השלום לא יכול היה להגיע לחתונה מסיבות של סתמיות כאלה, ורצה לך להבדיל בין חיים לחיים, הרב אביגו לבנצל מישיבת הכותל, גם לא יכול היה להגיע לחתונה, אז אני עשיתי שבע ברכות לביתי בית וגן, והזמנתי את שני לבוא לשבע ברכות. ושם מתפתח הסיפור הבא. ביקשתי עיקרון מהרב גולדביך שהיה זקן בחבורה, ביקשתי שהוא יגיד דבר תורה. ואז זה היה גם כנראה, זה היה סמוך לפרשת שלח, אני לא זוכר, כי הוא יודע שהוא דיבר על, השפת אמת, על פרשת שלח. השפת אמת בתפרש ממי ב-85, אמר את הדרוש המפורסם שלו, שהחטא של המרגלים היה שהם רצו להישאר במדבר. למה להישאר במדבר? כי במדבר יש מן וסלב, מעמד סיני, ארץ ישראל, ארץ כנען, זה ארץ של הקליפות הקשות, של התומעה, של הזיהום. כנען, כמו שהרמב"ם כותב בשורש קפ"ז, שורש עבודה זרה ויסודה הראשון, זה כנען. אז רצו להישאר במדבר, יותר בעולם הישיבות, שעולם ששם יותר מוגן. ואז אומר השפת אמת את האמירה המדהימה שלו, שעם ישראל נועד לעשות רצון השם, לא לגרמאיו. ומי שהיה צערה שלו זה יישאר במדבר, כי יש שם יותר... יותר הגנה של, המן והסלב ועמוד הענן וכו' וכו', והוא לא הולך, אז הוא עושה רצונו, הוא עובד את היצע הרע שלו. אבל עם ישראל נועד לעשות רצון השם. רצון השם זה להיכנס לארץ של התומעה והקליפות, ארץ כנען, שזה המקום הקשה ביותר על הגלובוס, והמקום הזה לעשות תיקונים. אז קודם כל זה חושף משהו נורא עמוק על השפת אמת. ובאמת החסידות גור, ודאי בהשפעתו, תמכה לא בציונות החילונית, אבל היא תמכה בהחלט בעלייה לארץ. יש, הם היו שותפים גם לרכישת קרקעות, והיו שותפים להקמת יישובים, כאילו שאחד מזה כפר חסידים שנסד על ידי חסידי גור, אם אני לא טועה, וזה לא המקום היחיד. הם היו שותפים, אני לא יודע אם זה היה מוסכם על כל הרבס, אבל השפת אמת אומרת, אמירה כזו בסוף המאה ה-19, זה דרוש מתפרש במאי, אני חושב שזאת לא אמירה שנאמרה בחלל ריק, היא נאמרה בהקשרים מאוד קונקרטיים של המאבק של העולם הרבני והציונות, שאומר דבר כזה שעם ישראל נועד לעשות רצון השם, ולכן צריך לבוא לארץ כנען, אתם טוענים שיש פה חילונים ויש פה טומאה, אמת נכון, ושבכך נוצרנו, לצאת מהגלות של מזרח אירופה ולקפוא יתד כאן במקום הטמא הזה, במקום הקשה הזה, בקליפות האבות הללו, זה המקום של התיקונים שאנחנו צריכים לעשות. זה אמירה
מרחיקה.
מה?
כפר חסידים זה הפוך.
היה
לי שהתפקר. הרבה משל כפר חסידים היה, אני יצא מהמשפוך, היה הרבה גבלונה, אבל חסידים טאו.
כשהוא עלה לארץ ישראל, אז הרב מצור אמר עליו שיש אדמו"ר אחד צעיר שרוצה לעלות לארץ ישראל, ונראה מה יהיה בסופו. והוא מתנגד מאוד לעלייה לכפר חסידים. עלו רק יבלונה וגוז'ניץ, הם איזה הובילו את העלייה לכפר חסידים. זה היה נגד דעתו של הרב.
טוב, אני לא מספיק בקיא בהיסטוריה של העמדה של חסידי גור, אבל מה ששקוע בה זה ברשימה שלי, שהיה בהם צד הרבה יותר לא ציוני, אבל צד הרבה יותר מתון ביחס לגליציה למשל, שהיה ממש פולין, שהיה פולין וכו'.
גליציה היה רוז'יק והיה צאנס, זה שני...
כן, נכון. אני יודע, פיאקה שכתב בספר שלו בחסידות פולין בין חברות העולם, ויש הרבה חומר על זה. דרך אגב, שם, אתה מזכיר לך כזה, אני אגיד לך משהו מעניין שאולי אתה לא יודע. כשיצא ספר של פיאקה, של חסידות פולין, אני בלעתי אותו ככה מצד לצד בשלוק אחד. נורא משך אותי. ואז התפרסם בעיתון הצופה, הוא בעצם הציג את הרבז כאנטי ציונים. באופן ברור, הביא את כל הדרושים מישודה שלישית וכו' וכו'. ואז כתב בעיתון הצופה דאז משה קרונר, אבא של דוד אסף, שהוא משה קרונר, שהיה מראשי המזרחי. והוא כתב מאמר שאני שמור אצלי בבית, ששמתי אותו בתוך הספר. הוא תקב לחריפות את פיאקש, כי הוא טוען שמה שהוא גדל שם, הוא בא מפולין, הוא היה שם, נדמה לי שהוא היה בגור אם אני לא טועה, והוא כותב ששם הייתה אווירה מאוד ציונית. למה זה לא בא לי ביטוי בדרושים, והיה בכלל פער בין התחושה של השטיבל לבין מה שבא לי ביטוי בדרושים. ואז זה חשף עוד איזה פער, שפער בין הרבס לבין העמך, שהעמך היה הרבה יותר ציוני מאשר הרבס שלהם, וגם הרבס כנראה הושפעו מהעמך באיזשהו מקום, אז זה יותר מורכב. מה שהוא רצה להגיד, אתה איש אקדמיה, אתה לוקח טקסטים, לוקח דרושים, אני חושב שאתה מבין מה קרה שם. אל תספר לי, אני הייתי שם.
לא, מה שידוע זה שהיה קלויז של גור בוורשה, שהוא היה הסניף של הבודיסטים. היו הרבה גלרס שהיו קומוניסטים.
זה בכלל עוד יותר.
זה עוד יותר.
שוכל הפוך. טוב, זה ככה סתם משהו על גור, אבל מה שקרה בשעה ברכות אצלי זה היה דבר שאני, תראו, אני זוכר את זה, בכל פעם אני מספר, אני נרעד מחדש. מה קרה שם, הגול ביחד אמר את השפת אמת הזה. וכאן, אחרי שהוא סיים את דבריו, הרב נבצל שליטה, אמר לו, כלומר, שמה שהרב אומר, שארץ ישראל זה יותר מתורה. ולהגיד דבר כזה לרב גול ביחד, מי שהכיר את דמותו, אי אפשר לפגוע פגיעה יותר אנושה מאשר אמירה כזו. הוא פשוט שתק והחביר, היה לו מפתחות שהתחיל לרעוד מרוב וכעס, ממש, ואז הוא אמר, איך אתה יכול להגיד עליי, שארץ ישראל יותר מתורה, כל ימיים דורש, שתורה זה העיקר, וכו' וכו' וכו'. נגמר הדרוש ההגנתי הזה, אבן הנצר לא נשאר חייו, זה מה שהרב אמר. ואז, שוב, בקיצור, היה שם איזה דוקה, אבל לא חזור, ולא הייתה לי דבר, אתה לא צריך, אבל אני יושב ככה, מנערים גדולים, הייתי, כולו הייתי בן 25, והייתי צריך איך שלצאת כזה בשל הברכות, התחלתי לשיר ניגון, וכך נגבר העניין. אבל זה דבר שלי שבאמת חשף משהו נורא לימים, כשהוא הלך לבית עולמו, אבל ב-95, אני כתבתי בצופה ב-30 שלו הספד עליו. והספד שהוא באמת עשה גלים, הוא באמת תיאר את החיים שלי בשבילי ושלנו, אז יחד עם הרב ויכט עליו השלום, שאני מכיר לו המון טובה והכניס אותי לתורה, אני באמת מכיר לו טובה, אני מקפיד ככה, היה זה יום כיפור לעלות על קברו בגבעת שאול, ואני באמת חש קרבה גדולה למי שמנו, מהבאר שמנו שתיתי. ולמרות שהעולם שלו והעולם שלי באמת הם מאוד רחוקים, אבל יש לי הכרת הטוב עמוקה למי שזכיתי ללמוד את התורה, ובאמת בזכותו 5 השנים הראשונות שלי בכלל בעולם שבית מדרש היה בקרה ביבנה, ואני זה הכיר טובה כל ימיי, עד יומי האחרון כמו שאומרים. ויחד עם זה, אני כתבתי בהספד, סיפרתי את הסיפור הזה בהספד. ואז אני יודע שהמשפחה ראתה את זה, ויש מקום, הם קראו, ודיברתי עם בני המשפחה שאני מכיר אותם, והם מצד אחד מאוד, זה לא קשור לסיפור הזה רק, זה קשור למכלול שלם שהיה שם במעבר, לא משנה, קיבלו, ראו בזה משהו, בסופו של חשבון נתנו איזשהו פרגון לדברים הללו, כי זה היה מאוד לא פשוט למשפחה לשמוע סיפור כזה, כמו שהם יהודים חרדים, והם לא הכירו באמת שהרב גולדליך עצמו עבר טלטלות. ואני אומר, אני מזכיר אותו כאן, כי הוא בדיוק, הוא פן מסוים בשיקוף של נושא המרגלים. הוא באמת, מצד אחד היה רב חרדי, תלמיד החזוני של הרב מבריסק הרב דסלר, מצד שני הוא היה ראש ישיבת הסדר, שנקרא אם ישיבות ההסדר, הוא הראשון שקבר את חייליו בנופלים שהיו אז גם במלחמת ההתשה, בסוף שנות ה-60, בשנת 1969-70, אז נהרג הראשון שאני זוכר שהייתי אז בשנה בשיעור ב', נהרג, מחזור מעליי ממוקש ישן בגולן מכפר רואה, ואחרי זה בהתשה נהרג עוד אחד מהחבר'ה, וזה היה דבר שלא היה, ישיבת ההסדר לא היו נופלים, זה כמעט היה בששת הימים, אבל אז הייתי בישיבה עוד. אז אבל זה היה מין, ואז הוא באמת נסער כולו, בעצם היה לו איזה חשבון נפש נורא נוקב, מה הוא לקח על עצמו? להוציא חיילים לצבא, ולאדם חרדי שכל הסיפור של הצבא הוא מאוד בעייתי מבחינתו, מצד אחד זה את הגדולתו, שהוא באמת נמשך מאוד לחבר שלנו, מאוד נמשך ומאוד קיבל מהם, וזה היה מין הפריה, זה הבאתי ביוטיוב במאמר ההוא שכתבתי ב... ואני חש שבאמת בהרבה מובנים הדילמה של המרגלים, אם אני אחזור חזרה של המרגלים, הייתה בדיוק על הציר הזה, ומשהו מזה מביא לי ביותר אפסים חבונים. אני אקרא פשוט קטן, נתתי לי כאן המקור השני, כאן משהו שהוא באמת מתלתל כאן. גם השפת אמת הראשון שהבאתי כאן בדרוש אחר בתפרש נון וב, הוא שיותר מאוחר מהקודם. אולי נתחיל עם השפת אמת דווקא, כי הוא באמת דיברתי עליו. אז גם פה זה דרוש אחר, ש-11 שנים אחרי הדרוש הקודם שהזכרתי, שהוא דרוש תפרש ממה, זה דרוש בתפרש נון וב, משנת 1896, במניינם. ואז הוא אמר את הדבר הבא על המרגלים, באמת זה דבר ממש מעורר השתאות מה הוא עשה כזה, זה מאוד העסיק אותו. הרב בעצמו חש פה את הטלטלה הציונית, הוא חש אותה היטב, הוא לא היה אטום ואומר שזה של האפיקורסים שהם יעלו בהר, זה לא ענייני. דרך המרגלים הוא נתן ביטוי לדילמה מאוד עמוקה שהוא עצמו חווה אותה כרבה, שמצד אחד הוא חש כאן שנפתחים שערי שמיים וקורה משהו, אז הוא לא הלך כבר הרב קוק שעשה מזה כבר סיפור הרבה יותר מודע והרבה יותר, מתוך הזדהות עמוקה, הוא נשאר רבי מסויג, אבל ההסתייגות שלו הייתה רבויה גם בהמון מים גנובים כאלה שחדרו לתוך התודעה שלו, שפתאום נתנו לו הרבה הירורים והרבה ספקות וטלטלות, והנה בואו נקרא ביחד. והפסוק הלא נעלה וירש נותה פרש רש שאפילו בשמיים ואומר הסוס הלוות מצליח בכל דבריו, כי בוודאי בדרך הטבע לא יכולים לכנוס לארץ ישראל כאשר הוא המרגלים. אכן כל הנהגות דור המדבר היו למעלה מן הטבע, שכל דבר שלמטה יש לו שורש למעלה. ירד ישראל וירושלים שניתן לבני ישראל, כתיב ובחשב מסעי, זאת העד אשר תיפול לכם, פירשנו שם כשכבשו ירד ישראל שלמטה, ניתן להם החלק שלמעלה כעניין שכתוב כעיר שחוברה לרחדיו. אכן, אם היה נכנס דור המדבר בכוח משה רבינו עליו השלום, היו כובשים מקודם ארץ ישראל שלמעלה, בכוח זה ניסה לארץ ישראל שלמטה, ולכן הגם שלמטה לא היה עדיין הזמן, כמו שהתבהר כמה טעמים למה החל 40 שנה במדבר, הכל כפי דרך הכיבוש שלמטה, כמו שכתבתי במקום אחר, לכל זמן ואין את כל חבר תחת השמיים, אבל למעלה מן הזמן שהוא דרך התורה שרמזו על זה אין מוגדר מאוחר בתורה, לכן היו יכולים לכנוס בכל עת. ובמדרש הפסוק ועדיין לא יאמינו, בכל אותות הדעות יקים ותפעל כל עצתי, אני אמרתי אלוקים אתם וכו'. אם כן, המושכל הראשון של הרבה, שהוא אומר שבעצם יכלו להיכנס בכל עת, אבל מה, רק בתנאי שהם למעלה מן הטבע. כי בדרכי הטבע היו עיכובים, והיה סיבות למה יש עיכובים. 40 שנה יש עיכובים, אבל למעלה מן הטבע יכלו להיכנס. שלמעלה מן הטבע יכלו להיכנס זה לא דבר שמה בכך. זה מין מצב שבו הוא אומר שאם... וזה יש לזה גם אקטואליה לכל אחד לכל דור וגם גם לכל אחד מאיתנו, יש מצב שבו אתה יכול לעשות דברים למעלה מן הטבע, והשאלה אם אתה רוצה, השאלה אם אתה מעוניין להיות למעלה מן הטבע, אבל יש מצב שבו במדבר היה אפשרות לבחור בין הנהגת הטבע להנהגת למעלה מן הטבע, הייתה להם אפשרות לבחור בזה. אפשר לטעון שהיום זה לא כך בחירה, כי אין לנו אפשרות להגיע למעלה מן הטבע, כי אנחנו לא בדור המדבר, אבל כאן משהו הרבה מציג, יש מצב שבו זה תלוי בך, אתה יכול לבחור איזה הנהגה אתה רוצה לאמץ. יש הנהגת למעלה מן הטבע ויש הנהגת הטבע. אז מה שהוא בעצם רוצה לגלגל כאן, שבעצם הם בחרו לא ללכת בדרך הנס. לא ללכת בדרך, שהנס מיוצג פה, הייצוג של דרך למעלה מן הטבע זה משה רבינו, שהוא למעלה מן הטבע, והוא טוען שמשה רבינו לא נכנס לארץ ישראל, בגלל שעם ישראל בחר, המרגלים בחרו ללכת בהנהגה שלא כדרך הטבע, ולא למעלה מן הטבע, ובהנהגה הזו אין למשה רבינו כמה לעשות, כיוון שהוא כולו למעלה מן הטבע, ואז בעצם... כך נוצרה בעצם הציונות במובן העמוק שלה, אם אני לוקח את ההשלכה להיום, בעצם ההכרעה ללכת בדרך הטבע. הלאה, כי הנה המגיד מראשית האחרית הכין הנהגות דור המדבר שלא בדרך הטבע. כמו שכתוב, לא נוכל ללכת דרך ארץ פשתי פני נחם רם, מאותה מלחמה בשער מצרים. מלחמה זה מלחמת עמלק. כמו שכתוב כאן, עמלק השם בארץ הנגב, לכן העלה אותם מלמעלה בדרך הטבע. ועשרה ניסים נעשו לאבותינו כדי להוציא אותם מכל העשרה מאמרות שמלובשים במעשה בראשית והטבע. באמת, כבר כל הניסים, תכליתם היה להוציא אותם מהדרך של הטבע. ובאמת בזכות עשרה ניסים, עשרה ניסים שהתנסה אברהם אבינו עליו השלום, יצא מכל הטבע, לכן שילם הקדוש ברוך הוא שכרו ואלה הנהגת בני ישראל למעלה מן הטבע. ואילו היו נמשכים אחר זה הדרך, לא היה גלות בשום אומה ולשון שולטת עלינו. כלומר, זה כאילו היה תלוי בנו. אם היינו הולכים בדרך של למעלה מן הטבע, היינו למעלה משלטון כל אומה ולשון. אבל כתיב הינסו אותי איזה 10 פעמים, וזה שוב 10, ועל זה דורש ותפרו כל הצדיק, כי פגמו בכל העשרה ניסים שנעשו לו ולמסור תוך הטבע, ולכן נתאם עליהם לא יאמינו בכל האותות, ואגב שיהיו מאמינים בני מאמינים, אבל לא נמשכו לגמרי אחר ההנהגה העיונה שלו. זה דבר ממש אדיר. מה בעצם אומר כאן? הם היו מצד אחד מאמינים בני מאמינים, לא היה להם גם באמונה, הם ודאי היו מאמינים בני מאמינים, הם לא היו אפיקורסים, אבל הם היו מאמינים שכבר נמשכו אחרי דרך הטבע, הם נגסו מעץ הדעת, נהיו קצת ציונים, הם קצת ראו את האפשרות לפעול מתוך המקום של האגו, מתוך המקום של שיקול הדעת הצבאי, מתוך מקומות של שיקול דעת ריאלי. וזה היה עיקר שליחות שלח לך, לראות אם התמשכו אחר זה הדרך ביוחד משה רבנו עליו השלום נכנוס עמהם, ונראה שלכך לא התפלל משה רבנו עליו השלום שיכנסו אחר שראה מדברי המרגלים, שאין נמשכים אחר זה הדרך, ידע שאי אפשר להם נכנוס, וביקש רק שיסלח חטאם, כמו שכתוב סלחתי כדבריך. ונראה שבשביל זה נחלקו כוח ועדתו, שידעו שלא ביקש יותר, אבל משה רבנו עליו השלום ראה מהם לו, ועבד נאמן לקדוש ברוך הוא, ועבד את תורתו אמת. ובאמת, אולי הניסים שנעשו להם במדבר, היו חוזרים למצרים, כדי מציל לפרשת דברים שמשה רבנו עליו השלום הוכיחם מכוח אלה הניסים במדבר של ישעך, לכן פעל על כל פנים שלא יחזרו למצרים. אם היו מאמינים כראו, הם נכנסים לארץ מיד. כן, מה שעשה כאן, אני לא יודע מאיפה הרב שאב את, ינק את כל ה, את כל המחשבות המפותלות הללו, אבל יש כאן משהו שהוא באמת מאוד, מאוד מרחיק לכת. מה בעצם הרב טוען כאן? הוא אומר שבעצם יציאת מצרים, הנהגת משה הייתה הועילה שלא יחזרו למצרים, שישארו במדבר, כי המדבר זה אופציה חלופית למצרים. מצרים זה מקום של השיעבוד, הליכה, הניגוד של השיעבוד זה לא החירות, אלא הליכה בדרך הנס. זאת הנקודה, זה הניגוד של השיעבוד. ניגוד למצרים, היחזות למצרים, הביא אותו למדבר, למקום של הניסים, כיוון שכל יציאת מצרים הייתה הרנס, גם המשך ההישרדות של עם ישראל, שלא יחזרו למצרים, היה צריך את הנהגת הנס, וזה משה רבנו עליו השלום. אבל כדי להיכנס לארץ, כאן כבר נוצר משהו יותר מסובך. כיוון שכאן הכניסה לארץ, אפשר לתאר את זה אפילו באופן מאוד פשוט. אתה אומר לכם את העם שהיה בשירות מצרים, פתאום נעשו לו ליסים ויצא מצרים, קראת ימסו וכו'. עכשיו פתאום אומרים לו, תשמע, אתה נכנס לארץ, שואלים שאני נמצא שם, איך להיכנס, שצריך להילחם, צריך להכין עם כל התהליך הפנימי, כל המנטלי, שאתה מתחיל פה לחשוב במושגים ריאליים, במושגים פוליטיים, במושגים צבאיים. עצם התהליך הזה, שהוא תהליך, שהייתי אומר, התהליך של המודרנה, זה בעצם התהליך של הציביליזציה והמודרנה, שהמודרנה בעצם אומרת לאדם, תיקח את עצמך בידיים. זה ממש רואים כאן בעצם השפת אמת, איכשהו ילביש תובנה של מודרניזציה לחשיבה של המרגלים. הם יצאו מעם שהוא חי בדרך הנס, זה דבר שאין לנו שום נגיעה בו לנסות לדמיין אותו. זה לא כמו שחושבים היום, שהיום שאנשים שלא עובדים לפרנסתם וכו', יושבים לומדים תורה, שהם יסתכלו על הנס. אלו, זה מין חיקוי לא מוצלח, שמה שהיה איך שהרבא הבין את הדור המדבר. הנהגת הנס, זה מצא שבו יש עם שיש לו פשוט הנהגת הנס, שיש לו מן וסלב, ויש איזה מין הנהגה שאנחנו לא יכולים לתאר אותה, כי אנחנו לא, כי אנחנו מהמקום שלנו כבר אחרי הגירוש, אין לנו עולם שהוא מחוץ לעולם הדעת. מה שהרבא עושה כאן הוא באיזשהו מקום מלביש על המרגלים את חטא המודרניזציה. זה בעצם מה שהוא אומר כאן. הם יהיו אנשים מודרניים, הם מתחילים לחשוב באופן מפוקח, באופן רציונלי, הם מתחילים לקחת את גורלם בכפם. זה בדיוק הרי מה שהרבא חש שעושה הציונות, לכן הוא דיבר את הדברים האלה. הוא חש שזה בדיוק הבעיה והמלכודת שיש בציונות. בצד אחד, לבחור בדרך הנס זה לא אפשרי, כי אין לנו אפשרות לבחור בדרך הנס, והוא טוען שזה מה שהיה גם בדור המדבר, לא אי אפשר לבחור בדרך של הנהגת הנס, ולעומת זה, הדרך של הטבע כמובן מתאמנת בחובה את הסכנה של ההתפקרות, הסכנה של החילון, כי אם אתה כבר נהיה מודרני ורציונלי, ואתה נותן רציונליזציה לקיום שלך, אתה כבר לא זקוק לחסדי שמיים. וכאן הוא ככה, בדרך שדרוש, הוא מסביר את המצוקה של משה רבנו, או יותר נכון את המצוקה של הקדוש ברוך הוא. לא דבר אמר לו, משה שלח לך. כלומר, תלוי השם מה יקרה איתך. ומשה רבנו עכשיו גם כן דן בשאלה עם עצמו. האם העם יקבל את הנהגת משה, הנהגת הנס, ואז יכול להיכנס לארץ מיד? זה כבר לא ערך של ציונות, הייתי אומר, זה מזכיר לי הרבה יותר את חב"ד. במובן הזה שיש סוף גלות, ומיד אחר יש קפיצה לגלות המשיח. אין בגאולה בדרך הטבע. וזה בעצם, זה כמעט דרוש חבדי כזה, משהו, התפיסה הזו. יש מצב שבו בבת אחת מגלים, וזה יכול לקרות בכל רגע, זה רק תלוי בדבר אחד. וזה באמת, אני חושב שהרבי מחב"ד שב הרבה לי, כי תכף נראה משהו גם ממנו על המרגלים, זה הציט גם את הדמיון שלו. אם באמת אנחנו נפעל בכל כוחנו, כמו שהרבי אמר בתשעים א', להביא את המשיח תכף ומיד בפועל ממש, שזה בעצם היה הדרוש הידוע שלו, שהוא הציט את האש בלבבות של המשיח נאו, הדבר הזה הוא בדיוק אותה תודעה שהשפת אמת מייחס אותה כאן לחטא של המרגלים. הם לא רצו להיות חבדניקים. הם רצו להיות מזוכניקים, רצו להיות יותר לאמץ את הרב קוק, את הגאולה בדרך הטבע. ולדעת שלא, הם לא רצו, להפך, הם ראו בזה משהו שהוא אפילו לכתחילה. גם אם הייתה בידם הבחירה להיות חבדניק או להיות תלמיד של הרב קוק, אני אומר בצורה מחויכת, דיינו לבחור בדרך הנס כדי לכנוס לארץ מיד בלי שום חשבון, כל החשבונות הצבאיים, ענקים, חלשים, כל הדברים הללו לא רלוונטיים, כי בהנהגת הנס כל הדברים האלה הם כלל לא קיימים. ואני חושב שהדבר הזה, זה סתם דבר מעורר אצלי התרגשות, סתם לנסות לחשוב, אילו זה היה בידי, נגיד עכשיו היה לי איזה מין גילוי אליהו, שאני יכול לבחור האם להמשיך את חיי בדרך הנס או בדרך הטבע. די ברור לי מה הייתי בוחר. אני אומר שוב, אם זה היה ניצל לפני כאופציה לבחירה, אני יודע מה אני הייתי בוחר. מה הייתי בוחר? מה?
טבע.
דרך הטבע, כמובן. אני לא הייתי מוותר על זה, לא הייתי מוותר על ההשתלמות, על ההליכה צעד אחר צעד, על הגילוי שכינה שנמצא גם במקיא וגם בפנימי וכו' וכו'. על זה לא הייתי מוותר. אבל עצם הדילמה הזו, יש בה משהו אדיר, שאתה יכול לבחור להיות חבדי או להיות תלמיד של הרב קוק, להיות בצל הזה. ואני חושב שזה חושף גם אצל הרבי עצמו את ההתלבטות. הרבי שאלה זה כדרוש על המרגלים, תמיד השאלה היא מה זה מספר עליו. זאת השאלה הראשונה, מה זה מספר עליו? ואני גם שואל הלאה, מה זה מספר על הרב גולדוויכט שסיפר את הסיפור של הרבי מגור?
מה זה מספר עליך שאתה מספר על הרב גולדוויכט?
מה?
מה זה מספר עליך שאתה מספר?
זה אתם יודעים, אני אומר את זה כל הזמן. זה כבר לא שאלה. אני חושב שבאמת, בואי צודק, אני באמת גם די מצוי בזה מספר עליי. אבל כל פעמים, זאת דילמה, שכשזה מוצא כדרוש, זה נותן לנו פתאום, רק עושים הטעיה קלה לראות את ה... מה מונח כף המוזניים. אני יכול להביא את זה הגולדוויכט למשל, באמת, אני באמת אומר את זה בוודאות ברורה, בוודאות ברורה. דרך אגב, היה לי איזה, היה לי ויכוח עם הרב שגר איך להעריך את הגולדוויכט בנקודה הזאת, וכשראיתי את המאמר הוא שהתפרסם, הוא לא כל כך התלהג ממנו, הרב שאלת מאוד התלהג מהמאמר ועוד רבי אחרים, בסדר, זה מותר, זו שאלה שאתה מנסה לסרטט דיוקת של מישהו, איך שאתה רואה אותו, כבר אתה אומר מה ראית כאן, אז אני אמרתי מה אני ראיתי, מה אני רואה גם היום. אני באמת חושב שגם הרבי מגור וגם הרב עובדיה שלח וציטט אותו, הם היו בדיוק באותה דילמה. מצד אחד הם הבינו, הם שאפו פה את הניחוח של את ריח החציר וריח האדמה של הקיבוצניקים, וזה כבר חדל לריאות שלהם. כל הרוח הזו של לצאת מהגלות ולעבוד את האדמה, זה בכוח עצמנו, זה דבר שבאיזשהו מקום ודאי אנרגיה שפיעמה בהם וחדרה אליהם. מצד שני זה מיד התנגש עם איזשהו מחסום מאוד בלתי אוויר של יהודי חרדי שחי בתודעה שהגאולה לא תהיה בדרך הטבע אלא תהיה בדרך הנס. וכאן בדיוק במתח הזה ישיבת ההסדר הראשונה התפוצצה כמעט על הרקע הזה בדיוק. כאן בדיוק היה המתח והמלכודת שהתרחשה בין... אני ראיתי בזה גדולתו של הרב גולדוויכט, שהוא... מה שקרה שכל השנים הוא נשא את האור הזה בתוכו ובדרשות שלו בישיבה, הרבה פעמים הרוח הזו פיעמה, כשמישהו עשה לו מראה מול העיניים, אמר, תקשיב מה אמרת, אמרת שארץ ישראל זה יותר מתורה, ברגע הזה כבר אתה פוצצת לו את כל הסיפור. כל הדבר הזה יכול לשקול אם אתה לא, אם אתה משאיר את זה עמום, אתה משאיר את זה בהיחווה. ברגע שאתה עומד ככה, אתה מראה לו, תשמע, תקשיב מה אתה מדבר, אתה בעצם אמרת, כך וכך וכך, ברגע הזה כבר אתה לא, אתה חייב להגן על ה... להתחפר בתוך התפירה לשול למצרים, אתה כבר לא יכול להיות יותר עם הפנים לארץ ישראל. וזה באמת היה הטרגיות של הטרגיות גם שלו אישית, שהוא באמת הלך מן העולם באמת מאוד מיוסר, בדיוק בנקודה הזו.
חייבים אבל לשאת את זה כשני קולות? זאת אומרת, אתה מתאר תמונה, זאת אומרת, מאוד דיכוטומית של נס וטבע. זאת אומרת, אם הייתי יכול לבחור, מה הייתי בוחר? אבל באמת אנחנו בוחרים, הרי אם זה יהיה ככה או ככה, הרי יש... אני חושב על יהודי בדרך חיים ארוכים, כאלה בריאות ועפות ימים, חנן פורט. חנן פורט, מי לנו ציוני דתי גדול מחנן פורט, דבק בארץ ישראל, ברור לך אבל החלוטין שכשהוא רואה את ארץ ישראל, הוא רואה רק ניסים מול העיניים. על אף שהוא איש קיבוץ ואיש הטבע ולא. זאת אומרת, יש איזו חוויה שאני חושב יכולה להיות חוויה הרבה יותר עדינה ואולי גם אבל אמיתית. זאת אומרת, של החוויה שלנו, שבו אנחנו לא, התמונה היא לא דיכוטומית. יש, יש נס שבטבע, בטבע שבנס, וכאילו...
אתה כבר הולך לצעד הבא, אני הולך לזה לגמרי. אני רציתי להציג את השפת הבאת הרגודך שהיה באמת את הבינאריות הזאת. אבל אם אתה מזכיר את חנן, שהשם יאריך ימיו וטובה, אני רוצה להזכיר את הרב שאגאל עוד בחיים וחיים, שכשהוא חלה, ומהרגע הראשון עד ממש הרגעים וכל לפני שהוא פרש מן העולם, הוא אמר, שאלתי אותו בשלב מסוים, אני זוכר, הוא שכב כיסנו עכשיו במצע, כבר קרה בקושי, ממש לפני שהוא, שבוע האחרון הוא די התנתק, כלומר הוא התנתק, כבר לא היה לו, לא היה בהכרה, אבל ממש בדמדומים. שאלתי אותו אם הוא מרים ידיים. שאלתי אותו אם הוא מרים ידיים. אז אמר, אני אמרתי רק בהתחלה, שבדרך הטבע מראש לא היה טיפת סיכוי. בדרך הנס גם עכשיו הכל פתוח. עכשיו הוא חי את זה באמת באופן, וזה זה אומר אדם אסף מותו. ויש מקום, הוא אמר את זה ודבק מזה מרגע שהתחלה, ממש עד שנפרד, הוא לא שרה את השעות שיכנס. הוא אמר את זה כדבר, הוא אמר את זה בצורה כזאת לא דרמטית, וכזאת פשוטה, שאני פשוט האמנתי לו. שבדרך הנס הכל פתוח גם עכשיו, אין מעצור בידו. ובדרך הטבע מראש לא היה סיכוי. אז בדיוק אני מסכים לגמרי שאפשר להיות נסע של כל מיני, אתה משהו קצת שונה, אבל אפשר להיות נסע של כל מיני, לא צריך ללכת לקוטביות. הקוטביות היא טובה שאני רוצה להציג את הדברים, אז יותר נוח להציג את זה כקוטבי, אבל זה באמת נכון. אין כאן באמת, העולם שלנו יש בו גם, גם בריאליה עצמה, הנס הכי גדול זה המציאות. זה הדבר הכי, המציאות הריאלית היא הנס הכי גדול, ולפעמים המציאות עולה לכל דמיון. אז אני מסכים לחלוטין, אני גם חווה חוויות כאלה בחיים שלי, אני מכיר את זה היטב, את המקום הזה, וזה נכון. אבל יחד מזה, מאוד יפה לראות איך השפת אמת. אני חוזר רגע לרבי מגור, שאני חושב שאני מזהה בו משהו, אני לא הכרתי אותו, לא יודע הרבה עליו. אני רק מה שלמדתי בחיים שלי, שפת אמת, וככה, אבל קצת על גור. אבל אני חש באמת כאן, הרבי הוא משקף משהו שמאוד מזכיר לי בדיוק את הדילמות של הציבור הדתי ביחד הציונות. ואת כל הפתלתלות של, של, של כן ולא כזה, שמצד אחד לא, מצד אחד חצי כן, וחוזר חלילה כל הזמן שזה מין... עכשיו אני באמת, באמת לא, לא חושב שיש כאן איזה פתרון למצוקה, הנהגת הנס והנהגת הטבע, בשפה שהוא מדבר עליה, היא באמת חשפת כאן אופציות שהן לא חייבת להיות כל כך קוטביות, אבל הן יכולות משדרות כאן, נגיד עוד דבר שהזכיר לרב שאגאל, זה הדרוש ש... ביום העצמאות האחרון לחייו, בתשעי סמרזיין, שפורסם ביום ירושלים, בעיתון הצופה, תשעי סמרזיין, ביום ירושלים, שם עלה בדרוש ליום העצמאות, בדיוק אנחנו מצפים לנס. הביא את רב נחמן, ואיך שרב נחמן נכנס ליום העצמאות, אני לא הצלחתי להבין אף פעם, מה היה לרב נחמן וליום העצמאות, אבל מסתדר שאצל הרב שאגאל גם רב נחמן היה שם ליום העצמאות, ועל קץ הפלאות, וכמובן... שיש את הראשון של פסח, זה יציאת מצרים, זה שייך ליום העצמאות, יש שביעי של פסח, שזה קץ הפלאות, זה שייך כבר לקץ של יום ירושלים, משהו כזה. כל פנים, ההתרוצצות הזאת, של לראות במדינה עצמה את הנס, אבל לא נס שהוא, לא נס במובן האיזוטרי, אבל אני לא יודע, נקודה תוספת למה שנועם אומר, לא נס במובן האיזוטרי, אלא נס שהוא נמצא, שהוא חלק מהריאליה הפשוטה. זאת הנקודה שהמציאות עצמה הופכת להיות מציאות חלומית, אבל שוב, אני רוצה להיזהר שאני אומר את הדברים הללו, זה לא שהמציאות חלומית שאני חי בפנטזיות, כי אז אני השארתי לרובד שהוא כבר הרבה פעמים אינפנטילי, ילדותי, אני דיבר על שהמציאות עצמה באופן הכי פשוט, הכי ריאלי, היפר ריאלי, פשוט קורה כאן דבר שאתה רק באיזה מבט מן הצד, אתה רואה שהדבר הזה הוא באמת מעורר אצלך אנרגיות של השתאות, השתאות ממש, אתה חווה את החיים, אדם יכול לקום בבוקר לראות את השתאות הילדים שלו, ממש אתה חווה את חוויה של נס, לא פחות, אני אומר את זה בשיא הרצינות, חוויה של פלא, צריך לזה סוג של זווית, סוג של השראה, סוג של התכוונות, כי אני לא בדבר הכי ריאלי שלו, הכי ריאלי, אתה יושב מול לפטופ, שכולו פלא וכולו כישוף, כל הלפטופ זהו כישוף אחד גדול, הוא כישוף מתמשך של הטכנולוגיה, אנחנו רואים את זה כדרך הטבע, אבל למעשה ברור שהרבה, זה סוג של מבט, הנס זה לא דבר שהוא לא כאן, הוא כן כאן, אבל הוא כאן מאיזה מבט של, של עוד משהו, של איזה בונוס, של השראה, של איזושהי עודפות. אנחנו חווים את החיים ממבט של איזשהו סוג של עודפות, וזה כבר נותן לי, ואני חושב שהרבה מאיתנו, את היכולת להכיל את הנס והטבע במקום שהם לא רק שלא סותרים, אלא שזה, הייתי אומר, הנס זה העודפות של הטבע, זה הבונוס שיש בטבע. זאת שאלה של מצב רוח הרבה פעמים. אתה נמצא ביום, סתם יום של חול, אתה פתאום פוגש מישהו, אתה ממש חווה איזה מין התרגשות אפילו, התרגשות שנובעת מעצם הסיטואציה שאדם באדם פוגש. אנשים שנפגשים זה לא דבר שמה בכך. זאת אומרת, צריכים לדבר מילה ולהקשיב ולשמוע וליצור אינטראקציה. זה הרבה פעמים זאת חוויה, כמעט ממש חוויה מיסטית. אתה מוצא מישהו שמדבר איתך ונוגע בדבר שהוא, אצלנו כזה קורה המון, משהו שבאמת חידד לך איזה נקודה, העיר לך משהו, אתה מעיר לא משהו, הדבר הזה, אם אתה לא באוף שגרה, לבין הוא גס בדיבור של, בדיבור בין אדם לאדם. אבל אני אומר שזה חוויה כמעט מיסטית. ודווקא בעולם כל כך ציני ומנוכר, כמו שחיים היום, האמירה הזאת היא אמירה נורא משמעותית. לא ליפול לקליפות של הציניות, או לקליפות של הסתמיות, של הבנאליות. זה בעצם האויב של האדם, האויב של ההתגלות זה הבנאליות, הסתמיות, העיוורון הזה. שאתה סתם מתנועע כאן בעולם באופן כזה סטיחי, באופן כזה עיוור. ובזוטות הקטנות, אני לא אומר שכל היום האדם יבוא ויחפש ריגושים ונרחף ומיסטיקות. אני לא שם בכלל. אני כן אומר שמדי פעם צריך להיזכר, כאילו. זה היזכרות שאנחנו חיים כאן בעולם שיש בו אלוהים, שהוא כאן, הוא נוכח. זה בא לביטוי בצורות כאלה ואחרות. זהו, זה השפת אמת. הרבי מגור. עכשיו רב שמחה בונים. נקדם להגיע עוד כמה דברים, סתם עוד דברים מאוד יפים. רב שמחה בונים בכל שמחה. במדרש רב אשלח לך אנשים. רבי יחיא הגדול פתח יבש חציר נבל תיב ודבר אלוקינו יקום לעולם. למה הדבר דומה? למלך שהיה לו אוהב. איך אתם תקראו את המדרש הזה. והתנה עמו ואמר לו, לך עמי ואני נותן לך מתנה. הלך עמו ומת. אמר המלך לבנו שלו עבור, אף פי שמת אביך, אני חוזר בי במטלה שאמרתי לו, בוא ותולתה. זה המשל. כך הדבר, אני מתלבט אם יש פה איזה מדרש נורא ציני, נורא אירוני, או משהו מאוד חתרני, או משהו מאוד תמים, אני לא יודע, אני מהסס. כך הדבר, המלך מכריע לכם הקדוש ברוך הוא באוהב זה אברהם, שנאמר, זרע אברהם הוא אבי, אמר לו הקדוש ברוך הוא בוא לך עמי, לך לך מהרצחה, בוא תחבט אביך. התנאי מו שייתן לו מתנה, שנאמר קום יתהלך בארץ, וכן הוא אומר, כי כל שאתה רואה לך את ננה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אף על פי שהתניתי עם האבות, ייתן להם את הארץ ומתו, איני חוזר בי, אלא דבר אלוקינו יקום לעולם. עד כאן לשון המדרש. רב שמחה בונים רצה לומר פירוש הכתוב, כי אם יבול הציץ והפרח, לא יצמח בזה פרי. ואם תתייבש החציר, לא תהיה תבואה. לא כן דבר אלוקינו יקום לעולם. כלומר, בין כך ובין כך, גם שאבות מתו, ומעשם אין ביד בניהם, וזו יבש חציר נבל ציץ, מכל מקום דבר אלוקינו יקום לעולם. במאמר שלח לך יגלו לפני הקדוש ברוך הוא שישחיתו מכל מקום אשר אני נותן לבני ישראל היינו דבר אלוקינו יקום לעולם. מה זה קצת מהופך מהרוח הקודמת, אם אני מבין אותו נכון, מה בעצם קורה כאן במדרש, איך אתם פרשים אותו? אני ככה באמת נסס, הרי יש כאן משהו נורא. אתה הבטחת מטלה למישהו ולא נתת לו אותה, בסוף הוא מת, עברת ספר שתלת על הבן שלו, כאילו
אתה לא רצית לתת לו בגלל שאתה אוהב אותו, אלא כאילו רצית לתת למישהו מתנה.
לא, הבטחת לא. אם אני אגיד לך, אני רוצה לתת לך מתנה, ואני אלך לבית עולמנו, אני או אתה אלך לבית עולמנו, בלי לתת את המתנה, אז באת עכשיו לספר לי סיפור שאני, כאילו, זה לא בסדר. הבטחת לתת מתנה, תן אותה. איך אתה, זה ככה בכל תרועה רמה, דבר אלוקינו יקום לעולם, כאילו, יש כאן משהו שהוא נתפס כ... סוג של עוול, סוג שלא בסדר. כי הבטחת אותה, תן אותה. אמרת לה, אני אתן לך את הארץ, תן לו את הארץ. מה אתה מספר שזה לא אתה, זה הכוונה זרחה וכו' וכו'. אני חושב שהמדרש מתחבט, המדרש היה קשה לו באמת, איפה כאן...
למה הוא לא נתן לעבוד או למה הוא כן נתן לבנים?
למה הוא לא קיים את ההבטחה? למה אלוקים לא מקיים את ההבטחות שלו?
זה קריאה... לא שזה נורא, זה קריאה חצנית לדעתי.
אני מתלבט בזה.
מה זה?
אני מתלבט בזה. למה הוא נתן לבנים?
יש חציר נבל ציץ, מה אומר המדרש? אדם בדרך כלל שמבטיח למישהו משהו והוא יבש, אז יבש. הקדוש ברוך הוא כשהוא מבטיח, אז הוא מקיים לבנים. הבנים לא מגיע להם. בסדר, בזכות האבות, הם מקבלים. הקדוש ברוך הוא הבטיח.
זה מה שאמרתי, שאני מתלבט מה הדגש כאן בקריאה הזאת.
לדעתי גם יש כאן משחק של המדרש על לך לך ושלח לך. משחר לך לך. כן. הלך לך של אברהם, הוא הרי ההליכה של אברהם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך עימי, ואני נותן לך מתנה. הלכתי בו באמת, את אברהם כאילו לא הספיק לקבל את המתנה, וההליכה של המרגלים, הוא רק כאילו לשחזר את ההליכה של אברהם, ולזכות מחדש באותה מתנה.
כן, אבל לא קצת כמובן בעייתי, כי ההליכה של אברהם הייתה הליכה של מצווה, אבל ההליכה של המרגלים תוביל בסופו של דבר לקטסטרופה.
אבל יכול להיות שזה היה...
כי היא הנותנת.
זאת אומרת, שם בתוך המדרש גם, זה נראה שזה, יש שם דיון, המדרש אומר שהמרגלים היו כסיל,
כן, יש מדרש הפסיד.
יש
מדרש
הפסיד.
כן, נכון, נכון. נכון, נכון.
שהם לא עשו שליחותם. הם היו אמורים לשחזר את מה שאברהם הבינו.
לא, אני רוצה להגיד על יותר מזה, לא שהם אמורים לשחזר, אלא המדרש קורא מתוך מודעות שהם יעשו את העוול ואת התקלה, מציב את העוול ומוקצה. אברהם עשה מצווה ולא קיבל, והם עושים תקלה וכאלה, כמובן כן מקבלים בזכותו. זה חשבון
שם. מה בעצם המסר כאן? באמת בואו נראה. הרי יש כאן שתי בעיות. בעיה אחת שהקדוש ברוך הוא הבטיח את ההבטחה ולא קיים אותה. ההבטחה שנייה שהוא קיים אותה, הוא קיים אותה לאנשים הלא נכונים, כי לא מגיע להם. עכשיו, אני אמרתי בהתחלה שאני מתלבט איפה הדבר, איפה הדגש העיקרי בדברים של הפסיכה פרונים, זה לא ברור לי מה הנקודה שיותר הציקה לו, מה הנקודה שיותר התחבט בה, שהוא דיבר על זה, אבל איך שלא יהיה, גם מה הוא פותר בזה, מה המדרש פותר בזה. אתה אומר כאן מה, שיש, אין פה היגיון, אין פה הצדקה, כאילו, מה פתרת כאן? עשית כאן שתי, יש פה, בדבר אלוקים יקום לעולם, הופך להיות בעצם איזו סיסמה שהיא לא עומדת במבחן המציאות. האבא לא קיבל, הבן לא מגיע לו, וכן קיבל. כלומר, מכל הבחינות פה זה לא, זה משהו כאן לא, משהו כאן לא מסתדר. זאת אומרת, משהו כאן לא, אני באמת לא יודע איך לקרוא אותו. איזה הכרזה, מה אני לוקח מהמדרש הזה שדבר אלוקים יקום לעולם? באיזה מובן יקום לעולם? כמו שיצא מפיו של הקדוש ברוך הוא שיקבל את הארץ, לכן לקבל את הארץ. גם אם זה יעבור דרך חתחתים וגם אם זה יעבור דרך, אולי זה גם אפשר לקרוא את זה באמת בקיאה דומה לשפת אמת, שגם כשזה עובר קליפות, אבל יש איזה, הייתי אומר, יש משהו שהוא למעלה מן החטא, זה הנקודה של הסגולה, הנקודה של השורשיות של ההוויה, שהיא כבר מדלגת על החטאים, ולכן ארץ ישראל במובן הזה, היא לא, היא, עצם העובדה שזה יצא מפיו של הקדוש ברוך הוא, זה לא יצא כאן עולם של בחירה, זה יצא כאן איזה סוג של סגולה, זה יצא סוג של מושרשות. עכשיו זה לא משנה כבר, אתה, מה אתה מקשה עליי ש... אברהם מת והבנים לא ראויים, אוקיי, מה זה משנה? יש כאן איזו נקודה שהיא כבר חורגת גם מהחידלון של האדם שמת, שהוא לא יחזיק, לא ישרוד, וגם מהחטאים של הבנים שגם זה לא משנה. יש דברים שמתרחשים בעצם למעלה מטעם ודעת, משהו כזה גם, וזה עולה גם כאן, אני רוצה לבטא שהזיקה של מה של ימין הרב קוק התדבר בגלל תקנה עם הרב לדבז על הסגולה ולעומת הבחירה, בעצם השורשים נמצאים גם כאן, זאת אומרת שבאיזשהו מקום הכניסה לארץ ישראל היא לא, אתה לא יכול לבדול אותה במונחים של היגיון או של, שאם אתה צדיק אתה תקבל את הארץ, אם אתה חוטא אתה לא תקבל את הארץ, וגם זה מחזיר אותנו לשאלות התיאולוגיות שהתלוו לכל מעשה הציוני. המעשה הציוני שבדיוק דן, כל מי שדן בזה, למשל האדמו"ר מפילב שהיה נכדו של הקוצקר, אז בספר של ההבקה של התקופה הגדולה הוא הביא שם, שאלו את הרבי מפלב, איך זה שהגאולה הגיעה בידי פשעי ישראל ולא בידי הצדיקים? אז הוא אומר שאם הצדיקים, אם היו בזכותם מקבלים את הארץ, ירשים את הארץ, זה בזכותיהם הפרטיות כי הם צדיקים. ולעומת זה, כשבאה לידי אפיקורסים, אין להם שום זכויות פרטיות, כל מה שיש להם זה הזכות הכללית. ולכן דווקא בזכותם שלו אפשר להכיל למחול את הארץ. עכשיו, רוח כזו כנראה, אני חושב שגם כאן מנשבת רוח מאוד...
ציוני
שלו,
לא
יודע, אנטי דתי שלו, נגיד שהקדוש
ברוך הוא בעצם עסוק בחשבונות
שלו
עם עצמו,
הוא
בעצם
בכלל לא
אכפת לו, הוא הבטיח, אז הוא יקיים, הוא לא מסתכל,
הוא
לא
על המגרש שלנו,
הוא סוג של אוטיזם, הוא סגור בתוך עצמו, הוא עושה את מה שהוא עושה, יש איזה השלכות עליך, כן, הוא עושה ככה, נוגע בשמיים, שלנו, הארץ רועדת, אבל זה לא בגלל שאתה מגיע לך או לא, הוא אמר פעם, הוא זה עכשיו, הוא צריך לסגור בחשבונות שלו עם עצמו, זה עניין שלו בתוך עצמו, ואז במובן מסוים, אל תשתדל, נגיד יותר מזה, גם אל תנסה לפרש. ואחד הדברים שמאפיינים את הציונות הדתית, את הדתיות הציונית, זה ניסיון לראות את יד השם בהיסטוריה. הנה זה אות לזה, זה אות לזה, וזה סימן לזה, והנה הגאולה הבאה. מה אתה יודע? מה... אם ראית הרי ישראל, דע לך ש... ואז אולי כדאי קרוב אחד לקילל פעם איזה מישהו, עכשיו הוא סוגל חשבון עם הבן שלו בכלל. בכלל לא, יש משהו לא רלוונטי בכלל, ויכול
להיות... בכל זאת, המדרש פחות מדבר על אהבה. מדבר על בן, שעל אהבו, ו... כלומר, יש פה אלמנט...
זה שקיבלת, זה לא שולף אותך. הוא אבא שלך.
לא, אבל אהבה זה לא אוטיזם, אהבה זה כבר...
זה לא מאוד נחמד, אבל שאומרים לך שבזכות אבא שלך. אני פעם הייתי בשיעור של הרב רואה, לא בדיוק אותו דבר, אבל אני אספר לך, הייתי פעם בשיעור של הרב רואה, הייתי בחור שמיניסט לשבוע ישיבה, וישבתי בגוש בשבוע ישיבה, נכנסתי למיכאל תרצוג לשיעור של הרב רואה, ואז הוא שאל שאלה, והוא אמר שהוא הולך להציע ארבע תשובות, אחת של רש"י, ואחת של זה, ואחת של זה, ובסוף את התשובה הנכונה שזו התשובה שלו. והוא הציב רק שלוש, ואז הוא אומר, טוב, אני אסיים פה, כי אין זמן שיעור לגמור, שבוע הבא אני אגיד את דעתי. הייתי מאוד סקרן לדעת, אז אמרתי, אולי הרב בכל זאת יגיד, אז הוא אמר, מה אתה חושב? אמרתי איזשהו כיוון. אז הוא אמר, הכיוון שלך מעניין, איפה אתה? אמרתי, אני לא בישיבה בחספין. אז הוא אמר, או, כשאדם אומר דברי טעם, או שזה ממנו או שזה מרבו. ושם נמצא הרבי גלריאל, והוא באמת תמיד חכם גדול. ככה הוא סגר את השיעור ונתן לי את התחוש הלא טובה שהרבי גלריאל שלי פה לא היה הרב שלי, אבל לא משנה, הראש הישיבה. כאילו, זה לא נחמד לשמוע את זה. תפרגן. גם סתם מסוים, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותך. והיה אם קורא לך משהו טוב. הקדוש ברוך הוא אהב פעם את אבא שלך, זה עניין שלו. הוא עכשיו מחזיר כי הוא רוצה לצאת בסדר עם עצמו. ואתה מקבל את זה כמתנת חינם, זה די מעצבן, אתה אפילו כשאתה פושע. ולהפך, הילד שפושע לא רוצה שיתנו לו מתנות חינם. הוא לא רוצה שיקבלו אותו בישיבת הסדר. הוא רוצה שעוד שיבת הסדר יגיד לו, מה פתאום? אז מה אני ראש חלב עדתי בקול מבקרן ביבנה? הוא רוצה שיגיד לו, אתה נראה עצי כמו קטבול. ויש בו משהו שהוא לא נחמד ביחסים עם הקדוש ברוך הוא. הוא יוצא לו סוג של איתו.
אני רואה את זה קצת אחרת ממך. אני אגיד, אני מסתכל על ילדים. אבא מסתכל על הילדים שלו. וכשמסתכל על הילדים, זה הרי המשל, אבא מי שיש לו אוהב. אני, כשמסתכל על הילד שלך, אתה יכול להבטיח להבטחה, ואתה באמת יודע שאתה תקיים אותה בלי שום קשר למה שהוא יעשה. ואתה באמת יודע, יש לך בראש כבר, אתה יודע שזה לא, מה זה משנה מה הוא יעשה? אני נותן לו את המתנה.
זה לא, זה לילדים שלו.
כן, אבל זה השאלה שאני שאלתי. אבל אתה רואה את זה שבאיזשהו מקום... המתנה תינתן למקום הנכון, ולא, אתה לא משנה אם הילדים יהיו כאלה, יהיו כאלה, כאילו, נגיד, אדם רוצה להוריש ירושה לילדים, יש לו ירושה רוחנית, ירושה פיזית, חומרית, לא משנה. אדם שרוצה להוריש ירושה, באמת, יש לו את ה... רואה באמת הכתובת האולטימטיבית. אז באמת לא מתנה את זה. מצד אחד, ודאי שאיכפת לו מה הם עושים, מה קורה להם, הוא לא עוזר להם, הוא יכול לכעוס עליהם, הם לא עושים דברים שהם לטעמו, ואין שום, זה לא באותו מגרש, וגם השאלה, למי אני מוריש את... זה הבן מלך, הבן מלך שתמיד יקבל את הירושה של המלך, הוא הבן מלך. הבן מלך יש אבן מלך בין אם הוא נפל לאפיקורסות כמו אצל רבי נחמן ושאלות הקבצנים, בין אם הוא הלך להיות צדיק, הוא בן מלך, ובן מלך הוא בן מלך, הוא לכן בן המלך יקבל את חלקו מהמלך. ואז בהקשר כזה זה לא כל כך קיצוני, זאת אומרת, אני חושב שזו חוויה נורא חזקה שילד מרגיש, גם כשיש לו מתח עם אבא שלו, הוא מרגיש שאני הבן שלו. זאת אומרת, זה שאני הבן שלו, לא כל קשר לשאלה של המגרש שבו אנחנו משחקים של המריבות, המתחים והעצבנויות וכו' וכו', יש איזו נקודה שהיא למעלה מכל זה, שהיא מתרימה את כל זה, אני בן שלו. עכשיו, במצבים מקרים קיצוניים, צריך חלילה ניכור, פירוד, השם ירחם. אבל במצבים נורמליים, גם כשיש, גם כשיש, אני ככה אני רוצה לקרוא את המדרש, ואז באמת, בהקשר כזה, זה באמת נותן המון, המון, כאילו, סנגוריה על עם ישראל. כלומר, עם ישראל הוא בנים אתם, השם אלוקיכם. אנחנו באמת, יש תודעה של בנים, גם כשמסתכלים על החברה ומתלוננים תמיד על ה... על ה... אני אומר זה גם מעבר לעם ישראל, גם לבני אדם בכלל. אני שומע כל מיני דברים שמתנהגים כך או אחרת. אני חושב שבסופו של חשבון יש חטאי נעורים, יש שואבות נעורים, ויש סיטואציה שמצד אחד לא צריך להקל ראש וצריך להיות גם בגלל, ויש גם מקום לדינים. מצד שני, המבט של האבא, אפשר לשמור גם למבט של האמא שהוא שונה, אבל בנקודה הזו זה כיוון דומה, אני חושב שהרבס רצו להבליט כאן איזה מין אהבת ישראל של רבס. שיש איזה, זה ממש אהבת ישראל של רבס. עזוב, זה כלל ישראל, מה אתה הולך לדבר על רדיאטוריה כלל ישראל? איך אפשר? אז נכון שיהיה פיקורסי, נכון שאתה מסתכל בעין כזאת, אתה תראה שיש בהם הרבה מומים מופגעים, והם גם נגידו לציונים רחמנא ליצלן, וגם הם פורקים עול רחמנא ליצלן. עוד כאלה וכן, ואמרת אחרי של רבי, בסדר, הבנתי, אני יודע. אבל בגלל זה הם לא יקבלו את המטלות שאני רוצה לתת להם, זה אלה לקינדרלך שלי. איך אתה לא תיתן להם, של מבט כזה, הוא יכול ליפול לאשלייתיות כזאת, שכאילו אתה סתם לא רציני, אתה סתם לא לוקח ברצינות את הדברים הקשים. מין חמלה כזאת שכבר גולשת לחסד הוא, במובן הלא חיובי כמובן, אבל מצד אחר אני רואה כאן, אני לא יודע אם רב שמחה בעולי מתמודד כאן כמו השפת אמת, רב זיכרונים היה קצת יותר זיכרוני צעיר מהשפת אמת, יותר מבוגר מהשפת אמת. והוא היה בתחילת המאה, לא זוכר מתי הוא נפטר. על כל פנים הוא היה באמצע המאה ה-19, משהו כזה.
לא ראה את הציון.
מה?
לא ראה את הציון,
מהשפת אמת. לא, אני אומר, הוא לא... תראה, הציונות כאן הייתה בהרבה מובנים, עליית החסידים הייתה ב-1700, היו כבר דברים שהיה כבר תחילת, לא התנועה הציונית במובן של ההתארגנות הציונית, אבל הנושא הזה, הוא לא מזכיר כאן באמת את ה... אבל אי אפשר, מי שמדבר על אברהם אבינו, על ארץ ישראל, ובאוויר אתה לא חי בחיים מנותקים, הרי בסייב היו בעניינים, הם לא חיו חיים תלושים, הם חיו באקלים למטה, ודי ברור לי שכל מי שדיבר בפרשת שח לך על מרגלים, באיזשהו מקום, אתה לא יכול לתק אותו מהאקטואליה הפשוטה של החיים שלו. אז הוא חי בארץ המאה ה-19, וגם רב נחמן אפילו, רב נחמן עשה לארץ ישראל, רב נחמן כל הסיפורים, כלומר, זה לא, גם זה לא קשור לציונות במובן הידוע של העלייה הראשונה ואילך, אלא, אבל ברור שיש פה התייחסות. לפחות לי זה נותן כמה קריאות שבמונחים של היום יש לזה חשיבות עצומה. אני חושב שאני אומר את זה קצת בצער, שהשיח שבו הצדקה והאפולוגטיקה סביב החילוניות של הציונות, המודרנה, הרציונליות, לעומת העולם של האמונה והביטחון, הוא לא מספיק, הוא לא בוגר, הוא לא בשל, הוא דברים בסיסמאות, מין קלישאות. אין, הרבה סיפור, נתנו לנו כאן אמירות בוגרות, אמירות של, שבאמת אתה יכול ללכת איתה ולבנות עולם, לבנות איזו צורת חשיבה, אתה יכול להיות עם הרבי מחב"ד, אתה יכול להיות עם שיח הבוני, עם השפת אמת, עם הרב שגר, אתה יכול לבחור איפה ללכת. אבל יש פה שיח בוגר, שיח של שבו אתה מביא באמת ברצינות את ה... שזה לא קשור דווקא לארץ ישראל, זה קשור בכלל למתחים שאדם חווה, מה שהזכרתי קודם למשל, מחלה. היחד בין נס וטבע ומחלה, שהרבה פעמים הוא מאוד נורא. ובנקודה הזו באמת, אני סיפרתי את בו כזה סיפור, טוב, אני אחלה לא חסיפה סיפורים, זה לא טוב. הייתי שותף להכרעה של זוג שהתילוקת שלהם התחלה למות. והיה להם שאלה אם האם הרופא אמר להם שהוא, שלא לתת שום טיפול. כי איתו טיפול זה עד שיריך את ימיה וישם את יריך את ייסוריה, אין איזה שום טעם, אין אפילו אחוז של סיכוי לחיות. ואז הלכתי אליהם לבית חולים, וזה דיבור מאוד לא פשוט, שהורים רואים את התינוקת שלהם דואכת, וברור להם בראש שהיא עוד כמה אם לא תהיה כאן. והזכרתי, אמרתי להם, שאלו, האם יכול לנסות לתת טיפול נגד ההמלצה של הדוקטור, או להניח לזה. טוב, אני כמובן שלפתי מיד את ה... איך אני חשוב להזכר בדרכפות המנעול, שהרב שגר דיבר על יד גידת אמרו ופרש שאפילו חרב חדה מונחת צווארו של אדם על ידי אש מן הרחמים, לא במובן שתתאמץ עוד, תביא עוד רופא ועוד תרופה, אלא להפך, תרפה מהכל. כי הרחמים יגיעו במקום של חסר אונים, במקום שאתה חסר אונים, החולה חסר אונים, כולכם חסר אונים, שם הרחמים מגיעים. זה הרחמים. כל מה שאתה עסוק עם האגו שלך, אין מקום לרחמים שם. הרחמים מגיעים מהחוסר אונים, מהכל שבו אתה כבר לא... ואמרתי להם את זה, ואמרו, שם החלטנו כאילו באיזה קונסיליום של שלושתנו, לא נותנים טיפול. וזה היה משהו, תראו לך את הסיטואציה, איזה... עכשיו, זה בדיוק מביא את האדם את הקשר בין אמונה לבין אחרות נורא קיומיות, עד כדי מה שתיארתי כרגע. זה בדיוק המצב של הטבע והנס. כלומר, מצד אחד הטבע, אתה מצד אחד, יצר אומר לך, שמה, בוא ננסה בכל זאת, בוא נתאמץ, בוא נעשה עוד משהו. עוד משהו, עוד איזה קפץ פה או שם, בוא, בכל זאת, יש עוד סיכוי. צד שני, אתה אומר לעצמך, לא, ההפך. תן אלוקים להיכנס כאן. אתה מתאמץ, אתה לא נותן לו להיכנס. אם אתה רוצה שיקרה פה נס, אתה חייב להרפות. כי אם אתה לא מרפא, אתה לא מאפשר לנס להגיע. עכשיו, האם יכול לקרות נס? בטח שיכול לקרות נס. אם הקדוש ברוך הוא יעשה את זה, אז יהיה נס. ואני מאמין בזה לחלוטין. התינוקת הזאת, אם הקדוש ברוך הוא יחליט לרפא אותה, אתה מרפא. כיוון שלדרך הנס הכל פתוח, שהכל יכול לקרות. זה שאנחנו לא מלומדים בניסים ולא רואים ניסים, זה סיפור אחר. אבל שיכול להיות נס, אין אומנם בעיקר אמונה של הרמב״ם, אין עיקר להעמיד בניסים, כמו שאני זוכר, אבל מצד שני, אני חושב שזה דבר נורא בסיסי בקיום של היהודי, איך שאני תפס אותו היום. מצד אחד הוא עם הרמב״ם, רשות נתונה ביד כל אדם, שהחירות האנושית היא העצמות האלוקית. מצד שני, יש רגעים שבה דווקא ההרפיה והיכולת שלך לוותר על דרך הטבע, יש רגעים כאלה בחיים, גם בחיי אדם פרטי וגם בחיי עם, שבו אתה מרפא מדרך הטבע, ואתה נותן אלוקים לפעול שלך ואתה נותן מקום שיעשה לך ניסים. אני אומר, זה בדיוק המתחים שאני מזהה את הסביב המרגלים, שהם בחיים...
זה לא מוכר, אבל לפעמים הקב"ה נכנס למצד שבו אתה עושה מעשה, הוא הולך איתך. ככה צריך לפרש את המדרש של הילד יהודה מעת אחד. יעקב היה שרוי בשקו לטענתו, וראובן היה שרוי
בשקו. מה עשה הקדוש ברוך הוא?
ויוסף היה שרוי בשקו לטענתו, ויהודה היה מתעסק לקרף באישה, והקדוש ברוך הוא היה בורא הראש של משיח. אפשר להשביר, המצב נבל, הוא ככה, והוא ככה, והוא ככה, ויהודה מתחתן, ממש קטסטרופה, הקדוש ברוך הוא הולך הפוך מהמקום של כולם ובורא משיח. אני חושב שאני לא זוכר אם ראיתי איזה כתוב או שזה וורט, אבל יכול להיות שזה וורט כתוב, יכול להיות שזה וורט שצריך לכתוב אותו, שרק כשיהודה מתעסק לקרף לו אישה, אז הקדוש ברוך הוא יכול לקבוע ראש של משיח.
אני מסכים לגמרי, כי
אתה... כשאדם עושה מעשה, גם אם הוא מעשה... לאן שהוא לא הולך, הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, תפוס טרמפ על העשייה שלך ונביא דרכה את האור. אבל אז לא בטוח שהתנועה של האלוקאיה היא התנועה היחידה שמביאה אותו.
אני חושב שהייתי... מאוד יפה מה שאתה אומר. אני אומר...
כשאני שומע אותך, אומר, תאר את זה ככה, אני אומר, אנחנו ניסה לקדוש ברוך הוא, זה עשו, זה עשו, זה גם מה יש לו מה לעשות, הוא עשו פה משיח. כל אחד רוצה לו את העיסוקים שלו. אני יודע שכל
פעם הוא רואה לעשות, להתחתן הוא לא יכול, להתאבל הוא לא מתאבל. אה, הוא אומר, מה נשאר אותך? בורא אורות. אני חושב... הזכרתי אותו ברבויר.
מה?
בורא אורות. הזכרתי אותו ברבויר, וכמר פעם, שיש את ראובן ויהודה, הסיפור של העלאת יוסף מהבור. יש שם סיפור שבקורת הניקת בקטנה שהוא כפול, והבור כדרכו אומר שיש סיפור אחד שזה הסיפור של ראובן. הסיפור של ראובן, ראובן זורק אותו לבור כדי להוציא אותו משם, כדי להביא אותו לאבא שלו, ואז פתאום עוברים הישמעאלים ולוקחים אותו, ואז כשהוא מגיע הוא לא נמצא שם. וזה אומר, רבות מחשבות בלב איש, ואתה השם מתעקוד. אתה עושה דבר אחד, ואתה עושה כמו שתראה, מה שנראה לו. זאת אומרת, יש פרספקטיבה של יהודה, שיהודה אומר, מה בצע כנאו, ותכין, מכו ונמכרנו לישמעאלים. הוא אומר, אין בעיה, אתה רוצה למכור אותו לישמעאלים? הרבה פעמים חושבות בלב, בסדר גמור, אני אדע לך, אתה תמכור אותו למצרים, אני אסביר אותו משם כמו שצריך. למה שאתה פרספקטיבות, האם הקדוש ברוך הוא עובד הפוך ממך, או אחר ממך, או דווקא שאתה לא נמצא, שבתוך המעשים שלך הוא מוביל את המציאות, וזה... גם כהדרכה מעשית, יש
מה יותר טוב. טוב, זה שייך לשאלה, בכלל אם הנס המסותר או הנס הגלוי. יש מצבים של...
אתם מעלים
את השאלה של הנס המסותר.
אם
הקדוש
ברוך הוא יתגלה כשאני
ארפה,
או אם הקדוש ברוך הוא יתגלה כשאני
אעשה,
הוא
יצטרף אליי. אני חושב שיש שני דברים נכונים. יש את הנס הנסתר, שגם כשאני עושה, אני באיזשהו נותן זווית שהוא יכול להיכנס גם במעשה שלי. יש מצב שבו אתה, אין לך כמה לעשות, באמת אין לך, אבל העשייה כבר הופכת להיות איזה מין התנגשות עם הנס. אתה לא מאפשר לו לקרות. זה תלוי ב... בכל אופן, אני באמת, זה נורא מעניין, כי הדיבורים האלה, באמת אני חש אותם כדיבורים נורא, נורא משמעותיים בהתנהלות שלנו בכלל. זה הביא אותנו בכלל לשאלת האמונה והביטחון, שאתמול התחלתי לעסוק בה במסגרת המאמר רבי אלי מפריץ'. בואו נראה כמה דקות על המאמר הזה, שהוא מאמר באמת נפלא בעיניי. אני הבאתי קטע קצר, זה מאמר מאוד ארוך. וארוך מייגע, מי שיש לסבלות שיקרא אותו, וזה הודפס ונהלך ברגע שעוד 147. נקרא את ההקדמה וכמה, פרחתי כמה קטעים פה שהוא רק כדי לגעת על מדעת הביטחון. זה לא בדיוק הנושא של נס וטבע שדיברנו הרגע, אבל זה בהחלט אתם, זה מתכתב עם, עם הדיבור הקודם. מדוע ברחו משה מפרעה ויעקב מעשיו? למה לא בטחו בשם שיציל אותם מידם של רבי אלי מפריץ' בעקבות אדמו"ר הזקן וביאורו לזוהר פרשת זוהר? יש דרושים ביאורים של אדמו"ר הזקן לזוהר, ושם שואל, בעקבות הדרוש בזוהר, שואל אדמו"ר הזקן, למה משה ברח מפרעה ויעקב מעשיו? אגב, שאתה שואל שאלה כזאת, פתאום אתה נבהל. כלומר, באמת אתה שואל אצלך, איך משה רבינו בורח? מה אתה מפחד? אם אתה בוטח, בתפיסה הדתית הקלאסית, אם אתה אדם בוטח בשם, אז מה אתה בורח? גם דניאל הלך לגובה האריות, והסתדר שם. מה זה משה בורח? איך אתה יכול לייחס לאדם מאמין שהוא בורח? אם הוא בורח, סימן שזה חולשה באמונה, תן לו חיזוקים שלא יברח. תשובתם הניתנת כפרשנות דברי הזוהר ופרשנות מפתיעה. מי ששורש נשמתו למעלה מבחינת המידות דאצילות כמו שורש נשמתו של משה, לא שייך שם מבחינת הביטחון כלל. עכשיו, מה עושה הרב שגר עם המשפט הזה? כל כך אמונה גבוהה כמו זו של משה ויעקב מחזירה את האדם להתנהגות טבעית חסרת ביטחון בשם. הפחד איננו לגיטימי וסותר את האמונה לתת השכיחה, לא את זו של גדולי האמונה משה רבינו ויעקב אבינו. כלומר, הם מותר להם לפחד. הם פשוט מפחדים. אדם רגיל חושב שהוא מפחד, משהו לא מסדר אותו. יש הרבה גנרלים, אבל אין זה ככה פחות, פעם היו גנרלים שהם שאלה, אני לא מפחד, אני הולך ככה, יראו עליי, אני לא מפחד. היה מין איסור לפחד.
חיים לא בוכים.
חיים לא בוכים, כל מיני אתוס כזה, מצ'ואיסטי כזה של... ובאיזשהו מקום, מה שאומר רבי אלן, מה שאומר הרב שגר אותו, אני לא יודע רבי אלן אמר את זה, שהאדם הגדול שבוטח בשם, הוא כל כך בוטח, שהוא רשב מפחד גם. הוא חי חיי טבע, הוא חזר לגמרי, הוא כבר לא מתכתף כבר עם כל הדרושים על הביטחון. כל הדרושים על הביטחון זה מין פיגומים לבניין של הביטחון. הביטחון האמיתי בסופו של דבר שאתה נהיה אדם נורמלי. ואתה יודע שאם יש לך סכנה, אתה פשוט בורח. זה הביטחון השם, אתה יודע שאלוקים מתגלה, מה כאן הנקודה? עכשיו אני מבין, אם היינו קוראים את המאמר ברצף, זה היה יותר נבנה קומה על קומה, אבל אני אגיד כאן את זה ואת הקטע שנראה מיד, קטע שמסיים את המאמר, מה הנקודה כאן, איך שאני תופס את הדברים? שדווקא יש כל מיני יכולות של פחד. יש באמת פחד של כפירה, פחד של חלל פנוי, פחד שפה אתה באמת, אתה לא מאמין באמת שאלוקים שוכן כאן, הוא יקבע מה שיקרה כאן עכשיו. אתה לא באמת מאמין, ולכן אתה מפחד, ולכן אתה מגיב כאדם מפוחד, מבועת, שנאלץ איכשהו לראות לכל הכיוונים. יש פחד אחר, שפה אתה מפחד, וגם בפחד הזה, אני יודע שאלוקים שוכן גם בפחד שלי, והוא גם, הייתי אומר, גם השכינה מפחדת. גם אני, גם השכינה בצער, גם השכינה בפחד. יש כאן איזה פחד שגם השכינה מאוימת. כולם מאוימים, זאת הנהגה של פחד, אבל זה כבר, מבחינה פנימית, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אם אדם באמת נמצא גם במקומות המאוד קשים שלו, במפחדים שלו, וכל אחד מאיתנו עובר את הקטעים שלו, כל אחד שאתה נמצא בפחדים הכי עמוקים שלו, אבל זה פחד כבר שהוא באמת בוטח, הוא לא בוטח במובן הזה שהוא חושב שהפחד הוא מעורר ברגשות אשמה, למה אתה מפחד? כי אם אתה באמת מאמין, מה אתה מפחד? להפך, אני באמת מפחד, כי אני חושב כי יש פחד, באמת נכון, יש כאן פחד. מפחיד פה, מה אפשר לעשות? אבל הפחד הזה, הוא לא לוקח אותך למקום מבועת, למקום שבו אתה נדעת לראות לכל הכיוונים. אתה פשוט בורח, כי אתה נמצא כאן באיזשהו סוג של טלטלה, ברגע שאתה יודע, אני לא יודע איך לנסח את זה היטב, אבל יש איכויות אחרות לגמרי של פחדים, שהן לא מאורות רגשות אשמה, שהן בדרך כלל נבירה חסרת פשר, אלא הם, זה שוכן במקום שבו הפחד עצמו הוא חלק מהקיום. הדבר, מי שבוטח, הוא בוטח שאלוקים יגלה גם בפחד. בוטח שיש פחדים בעולם. מי אין לו פחדים? אדם יכול לקום איזה חלום ולהיות מבועת כל היום, ואז הוא יעשה הטבת חלום וזה לא יעזור לו. אז אם הוא יודע שבאמת, מה זה הטבת החלום, הוא לא הופך את החלום לחלום טוב, זה חלום נורא. איך הוא יכול להסתדר? הטבת החלום, שאתה מכניס גם את אלוקים לתוך הסיפור הזה. הוא גם כן מבועת, הוא גם כן מפחד מהחלום הזה. כולם מפחדים פה. ואז במקום כזה אתה כבר יכול ללכת למקום באופן טבעי, או שבורח מפרו. כי פרו צריך לברוח, מה אפשר לעשות? פרו לא יכול להיות להיות איתו, כי הוא... יש כל מיני פרו בעולם, מפרו ברוכים. זה הדרך הכי נוחה זה לברוח. ולפעמים הבריחה עצמה היא סוג של הנהגה של ביטחון בשם. זה הדבר הפרדוקסלי. שהבריחה עצמה היא סוג של ביטחון בשם. ואני צריך לברוח, זה בדיוק המקום שלי. לברוח. ואלא מה זה מתאגד לכל ה... איפה האגו, איפה המצ'ואיזם, איפה הצבא האיבריס הפלמחדקי, איפה זה יעלה, איפה זה יעלה בדיוק. ואז בעצם תאמר לצלך יום אחד, שוב, האם הדבר הזה זה עידוד להיות אדם שבורח, משהו גלותי כזה? אני לא חושב, אני חושב ש...
הוא מוסר לא בורח, הוא מוסר הוא זה שפועל, לא סומך אנשים.
זה בדיוק הנקודה כאן, אני מצל אחד, הפסוק אומר שהוא בורח, ומצד שני, הבריחה הזו עצמה, הוא בדיוק הולך ומוביל אותו לכל ה... להביא את הגאולה. הלאה. מה הגבול של ההבשלה בין הביטחון לבין ההשתדלות? שלכאורה קשה, למה ביעקב מצינו שעשה סיבה להצלתו ושלח מנחה לעשו אחי ולא מצינו שננש את זה? ולמה ננש יוסף במה שאמר לשרה משקים כי זכרתה ניתך שמחמת ישב עוד שני שנים בבית העשורים כבר בדבר חז"ל, מוסיף רבילל, ושאלת שאלת היסוד של הביטחון, שאלת הגבול. עד כמה לבטוח ולמנע מעשייה, מה גבולות העשייה המותרת? ואז כאן הוא נכנס אל המאמר. אני קורא איזה קטע לקחת כמה בשביל לבשם קצת. אמונה הביטחון, אדם נזרק לעולם חסר ודאות ומלא חששות. אני יודע מה אין אידיון, אחד מה לא יודע. מצוקותיו ודאגותיו מתגברות בזמנים שבהם שרים דינים בעולם, בתקופות של התפוררות תרבותית וחברתית. האמונה מבטיחה פתרון, מקורות מלאים בגולן של דרכך, הבטחה לבוא יעשה, אמר משרת תהילים. תכנן להם לכנן לירה לבין, תקורא לחברת לבותך, פתח אל השם וכל לבך, בינתך תשאל, כמה השם הוא יום שיבטח ודה וכו'. האמונה מבטיחה למאמין הבותך בשם ביטחון והגנה. אמנם, בכוחו של האמונה לספק ביטחון זה, ועכשיו נעבור לקטע האחרון שהבאתי כאן לרבילל, כאן בתגור אחרי אנטר, רבילל מדרג את הביטחון לשלוש, בותח, לא בותח, בותח. וזה בעצם, מה שאמרתי בהתחלה, זה בעצם מטרים את הדרגה הגבוהה של משה. ויש משהו יותר גבוה ממשה, זה משיח, שלא לגמרי עמדתי על ההבחלה בין משה למשיח בהקשר של המאמר הזה, שעוד היה לי זמן לעבוד על זה. בוטח, לא בוטח, בוטח. ברמה הראשונה, המאמין בוטח ומתחזק בשם שיעזרו ויצילהו מצרותיו. ברמה השנייה, הגבוהה יותר, האמונה כבר איננה מעניקה ביטחון למאמין. משה הבורח מפרעה ויעקב מעשיו נמצאים בדרגה זו. כלומר, לא בטוחים שיהיה להם טוב. אך מיצוי תהליך האמונה מחזיר מאמיניק למאמין רמה גבוהה עוד יותר של ביטחון. נקדים ונאמר שביטחון זה כבר אינו התחזקות בשם במובן הקודם, אלא שעליו אמרו כל הבוטח בשם זוכה להיות כיוצא בו, שאינם ברוך גם שיפתח בשם. ואיש כזה, אומר רבי הלל, זה מרחיק לכת, איש כזה מבחינת צדיק יסוד עולם, ובדוגמת יסוד העליון כאמור כי אלוקים בשמיים ואתה על הארץ, ולמה בשם מרים מזלוטשוב שאתה על הארץ ובדוגמת האלוקים בשמיים, כך יקרא ברוך וכו'. הביטחון הינו יכולת הצדיק עצמו להמשיך את השפע לעולם. זה כדבר עוד יותר מרחיק לכת, שהצדיק הוא לא בוטח בשם באיזו דיכוטומיה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, הוא עצמו הופך להיות המקור, הוא עצמו הופך להיות הוא דוגמת אלוקים בשמיים. זה מרחיק לכת. למעשה בביטחון זה בשם מתשתש ההבדל בין ההסתמכות על השם לבין יכולת הפעולה של הצדיק שהיא בדוגמת אלוקים בשמיים. כן, זאת אולי המדרגה שרב שגר חתר אליה. יש מצב, הוא אמר את זה גם לפני מותו, שאחד ממוצאי שבת האחרונים שהיינו אצלו, אז הביא רב נחמן, לא זוכר איפה רב נחמן אומר את זה, שרב נחמן רק בזמן מחלתו הוא אמר שהבעיה שלו שלא ברור לו שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה הוא רוצה ממנו, והקדוש ברוך הוא מצפה שהוא ידע מה הוא רוצה מעצמו. זה מין ביטוי כזה, שמר כי זה לא מצא שבו אתה תלוי ברצון האלוקי. הרצון האלוקי מחכה לו מה אתה רוצה, הוא יחפיף את עצמו על הרצון שלך. בקבוד הבעל שם טוב הולכים ברבי הלל בין שני סוגי ביטחון. הראשון איננו פותר את הבוטח ממאמץ והשתדלות, אלא הביא אותו לוודאות שהשתדלותו לא מתצליח והשפע והברכה האלוקית יחולו עליה. זה ביטחון המחיה בהשתדלות אנושית, אלא שבו זמני תוך כדי השתדלות הבוטח יודע שהוא הנותן לך כוח לעשות חיל, ולא מייחס יכולתו לעצמו. זה מה שדיברנו קודם, אדם עושה, אבל לא יש את העודפות שהוא רואה גם את יד השם. השני, שנשליח אל השם יברך והוא יחלקה לך, בריבוי כלים אל הברכה שיושלח מאיתו. הבוטח זה פטור מהשתדלות, ושביטחונו אינו נורא בהצלחת מעשיו, ביטחון בשפע האלוקי, אלא ביטחון בזימון הכלים לאותה הצלחה. הקדוש ברוך הוא כבר יזמן לו את הכלים והאמצעים לצורך המבוקש, שלא כמו בבוטח הראשון, הוא לא צריך לחפש דרכים לפרנסתו, זה כבר תזמן לו באופן כלשהו. הביטחון הזה השני של הבעל שם טוב הינו הדרגה השלישית של הביטחון בדירוג של רבי הלל. דירוג זה מזוהה בדרוש בשלושה אישים שונים. הראשון הינו דוד המלך, הצריך לצאת למלחמה אך בוטח בשם, זו דרגת אדם הראשון אחרי החטא. השני הוא משה רבינו שכאמור בורח מפרעה, או יעקב ששמר את נשמתו אחד עם משה, רק שבחינת יעקב הוא מלבר, מבחינת משה מלגב, בשם מי מביא את זה כאן? כנראה שוב של אדמור הזקן. והשלישי הוא מלך המשיח בדרגת הראשון שלפני החטא. ראשי טובות, אדם הוא אדם דוד משיח. דרגת משה מובחנת כאמור מהראשונה בכך שאין בה ביטחון, ודרגתו של המשיח מופיינת בשניים. הוא איננו צריך להשתלות כל בעיקר, כשהוא מזיין את הכלי הצעות, כאמור זימון זה מקור בועצת. כלומר, משה יותר גבוה מהמשיח. הדרגת משה היא הדרגה שאין בכלל ביטחון, אתה לא בוטח בכלום, אתה פשוט כאילו זו הרגשה באמת מאוד, מאוד מבהילה, שלמעשה זה מין הקצנה של אין לדבר תלוי אלא בי. באיזשהו מקום, אלוקים גם מחכה מה אני אעשה. כלומר, אין אלוקים מחוץ עלי שהוא, אני בדוסיח איתו, ואני מתכתב איתו, ואני מתפלל אליו, הוא ייתן לי. הדרגה הגבוהה של משה, הוא הופך את המקור עצמו, דוגמת אלוקים בשמיים. זה מה שטוען רבי הלל, וזה מה שטוען הרב שגר שטוען רבי הלל. אני לא יודע אם זה כפרשנות של הרב שגר את רבי הלל. וזה גם מין מצב שבו הקצנה מאוד רדיקלית של, כמו שאמר הרב סולובייצ'יק, התבטא באחד המקומות, שהאדם הוא המשיח של עצמו. באיזשהו מקום זה הקצנה של הרמב״ם כמובן. וכאן זה מין הקצנה עוד יותר רדיקלית על גבי הרמב״ם ועל גבי הרב סולובייצ'יק, שזה מתאר כאן מצב שלמעשה אתה חווה כאן, אתה המקור, למעשה הכל תלוי בך, צדיק יסוד עולם, תלוי בך, אתה קובע את גורל העולם. שתמיד להרבה רבס הייתה תודעה כזאת משיחית שבעצם העולם תלוי בהם. גם אצל הרב קוק מוצאים מתבטאויות נדירות אמנם, אבל הוא רמז להם שהוא חש שמפתח הגאולה נמצא בעצם דמות, או בעצם שהוא עצמו המפתח של הגאולה במובנים מסוימים, אבל תמיד נשמר איזה מרווח שלא ללכת עם זה עד הסוף. כי כשהלכתי לזה עד הסוף, זה כבר מכאן קצרה הדרך לסוג של מגלומניה של לי אורי ואני עשיתי לרח ועד אסלאם. יש כאן איזו נקודה מאוד עדינה, שמצד אחד הביטחון בשם שאין ביטחון, שהפחדים עצמם הם, אתה פשוט בן אדם נורמלי, אתה מפחד. אבל זה לא נובע, כמו שאמרתי, מהמקום הנמוך, אלא מהמקום הגבוה, כמו ש... בוטח, נתראה, לא בוטח, בוטח, לא בוטח. כאילו זה בעצם ה... או בוטח, לא בוטח, בוטח. כלומר, יש פה... צד, איך הגדרה הייתה במאמר?
בוטח, לא בוטח.
בוטח, לא בוטח, בוטח. זאת אומרת, יש מקום, בוטח האחרון, דרגת משה, הוא בוטח... הוא דרגת משה, שמשיח הוא נמוך יותר. הוא מדבר עכשיו, משיח בשניים. הוא אומר שהדרגת משה מבחינים בראשה שאין בה ביטחון, והמשיח אין לו, לא צריך להשתדלות כל עיקר, כי מזמן את הכלי, זה כך מוריד אותם לדרגה מתחת משה.
לא, בוטח בעצמו.
בוטח בעצמו.
בעצם ברמה הגבוהה ביותר הוא חוזר
אליו. הבנתי, אוקיי.
זה לא בפסקה האחרונה.
אז מה זה בין משה למשיח?
הוא אומר ככה, יש את
ה...
הוא כותב בפסקה האחרונה, דרוק זה מזוהה בדרוש עם שלושה אישים. דוד המלך, הצריך לצאת למלחמה, אך בוטח בהשם. משה רבנו בורח מפרעה, בלי לבטוח בהשם, כאילו הוא עושה את זה בעצמו. ושהוא המשיח, שהוא חוזר לדרגת אדם שלפני החטא, הוא משליך על השם יבוא ולא עושה.
זה באמת, את המילים אני שומע, אני עדיין לא... טוב, בסדר, אני צריך להקל את זה, באמת כאן לא, לא סגור אותי. איך שלא יהיה, אני אומר, הדבר הזה ישוב, מחזיר אותנו באמת ל... טוב, אין לי כל כך הרבה מה להוסיף עכשיו, אני חושב שה... זה באמת, הפרשה הזו באמת ממש מזמן את השאלות האלה, אלה השאלות, אלה השאלות הקשות שעומדות לפתחנו. אני ארוז מה שדיברתי כאן, באמת, אני עכשיו נסתכל בעצמי, אלא... גם בהיבט הציוני של הציונות וגם בהיבט האישי, בהיבט של פחדים ושל מחלות, בהיבט של התנהלות בכלל, נס וטבע, ביטחון והשתדלות, אלו באמת או הריכוך שלהם, שזה לא או-או, אלא באמת יש כאן סוג של סינרגיה הרבה יותר מורכבת ועדינה. אני באמת אומר לכולנו, אני מוכרח לדעת יותר ויותר שרוב בני אדם באמת לא מבין, וזה בעיני עיקר היהדות, עיקר האנושיות. הרבה אנשים מקדימים את העולם הדתי שלי עם כמה מצוות מקיימים וכמה צדקה נותנים וכמה דף יומי לומדים עם כל החשיבות ולא מזלזל חלילה, אבל השאלות האמיתיות של הקיום הן עד כמה אדם באמת בוטח בקדוש ברוך הוא, עד כמה הוא משליך יבוא בכל דרגה שנרצה, כמה באמת החיים שלנו הם מהמקום הזה. כאן בעצם המקום שבו אדם כל רגע בחיים, בכלל בשלי בישיבה, בעבודה שלו, באוניברסיטה, בצבא, ו... בכלל לא חושב איפה הוא נמצא, אלו השאלות הכי קריטיות שאתה ניצב מולם כל רגע, כל יום, אין יום שאין סוג של איזשהו שאלות והתמודדויות שאתה נדרש להן. וכאן השאלה אני בא מתוך מידה, עמדה שביטחון בשם זה דרושים שתורים ללימוד בענייני ביטחון ואמונה, או שזה ממש הקיום, הקיום עצמו. בעיניי, אני חש שממש השורש העיקרי שאני יכול להגדיר את עצמי כיהודי, אני יודע במקום הזה, במקום שיש לך התלבטות. אתמול הייתה לי איזה פתאום אחרי טלפון, בכבודיו שכחתי לבטל איזו החלטה שקיבלתי יום קודם, שזה לא דבר די חשוב לי. ולחברת התייעצות עם עוד איזה מישהו, אז גיבשתי בסוף עמדה, והתשובה של אותו משמיים, שמע, הכל משמיים. ואמרתי לעצמי, נכון, צודק, הכל משמיים. ובהרבה סוג של ישראל והתחבטויות שלא פתורות, תעצור, ילך רגע הצידה, וזהו, כאן אלוקים מדבר כאן, מהמקום הוא לא פתור, הוא לא יפתור לך את הבא, הוא ישור לך, הוא אוהב את המקומות הלא פתורים, זאת אומרת שאתה צריך לישון לא פתור, ואיך אם הקיים הזה לישון גם, אתה קום איתו הבוקר, וזהו, זה מה שאתה צריך לעשות. ושאלות כאלה שכל צעד ישאל, עכשיו, עד כמה האדם לוקח את ברצינות, אני נוכח לדעת שרוב האדם בכלל לא מכירים ברצינות את העולם של האמונה, את העולם של הביטחון. מאוד, העולם הדתי מאוד ישען על המעשים, מאוד ישען על אורחות החיים של החברה, הנורמטיביות. אבל לא נוצר איזה מפגש נוקב עם הדמות שלך, איך שאתה, וזה מאוד תולי בהכרעה אישית. מה שאמרתי, יש הכרעה לבחור בדרך המסר, בדרך הטבע, אני לא נמצא במקום של הכרעה מסוג כזה, אני חושב שגם נועם העיר בצלק שלא צריך בכלל להציג את זה ככה. אבל מצד שני, אני חושב שהכרעה, אם לשכון בהוויה של ביטחון, איך שתתרש אותה, איך שתיקח אותה. האם לשקול או לא לשקול, אבל זו שאלה שלך. אתה יכול גם לא רוצה לשקול, אבל עזוב אותי מזה. אני רוצה להיות אדם פשוט, עזוב אותי מזה, בקיצור. אני רוצה להיות אדם פשוט, בלי לסבך את הראש ואת הלב וכל מיני... או לחילופין, לא. אני רוצה להיות אדם שחי באופן מאוד נוקה, מאוד עם החיידק הטורף שלא נותן מנוחה. ושוב, גם אי אפשר פה לתת המלצות, כי כל אחד מה שהוא, כל אחד בשורש נשמתו. רק אני אומר שבאמת מה ש... כשאני לומד תורה, הדבר אולי שהכי משמעותי מבחינתי בלימוד תורה, זה בדיוק המקום הזה שהוא מפרה את המקומות האלה שבהם אני זקוק לאנרגיות, בדיוק כדי להתמודד ביום יום עם השאלה שאני מתגאה, וחווה הרבה, 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 הרבה טלטלות כאלה ואחרות. וכל יהודי חווה, כל אדם חווה את טלטלות, ולהיות נשא לאותן טלטלות, יש לנו כאן איזה מין סוג של מילים ושפה, שבאמצעותם יכולים להיות הרבה יותר עשירים, הרבה יותר... הרבה יותר... לחיות נכון, לחיות נכון, לחיות... אין מילה יותר טובה שלחיות נכון, נכון בעיניי כמובן. לך השם חסיתי הלבושה לעולם, לך השם חסיתי הלבושה לעולם, בך 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 השם חסיתי הלבושה לעולם. בם 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 שלום, תהיו בטוב.